רדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם. את התוכנית אני רוצה לפתוח בטרגדיה של אובדנות בקרב ילדים בגלל חרמות. בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה בנושא, ונדמה שמישהו במדינה הזאת צריך להתעורר. השבוע, ממש לפני יומיים, נער בן 15 מהרצליה קפץ אל מותו ממרפסת ביתו, והלב מתכווץ מרוב כאב. אדוני ראש הממשלה, אדוני הנשיא, אדוני שר החינוך, קומו ותעשו מעשה. ויפה שעה אחת קודם. אתמול הושבה גופתו של החטוף האחרון מבארי, דרור אור, בן 48, שנרצח בשבעה באוקטובר יחד עם בת זוגו יונת. שניים מילדיהם, אלמה ונועם, נחטפו לרצועה ושוחררו בעסקה הראשונה. 781 ימים כואבים חיכו לרגע הזה הכואב והחשוב חברי קיבוץ בארי, והלוואי ועכשיו יוכלו לחזור גם לשגרת החיים שלהם, או מה שנקרא שגרת חיים במציאות כזאת. ברצועה נותרו שני חטופים, רב סמל רן גוילי וסון טיסק, אזרח תאילנדי. ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית אקטואליה המובילה, סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לשותפי וידידי שוקי אברהם.
ערב טוב.
ערב טוב לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר. נאמר גם ערב טוב לאורח שלנו הערב במשדר, פרופסור אילן אלון מאוניברסיטת אריאל, מהחוג לכלכלה ומינהל עסקים, ואיתך נדבר על סוגיות כלכליות מרכזיות בחיינו שקשורות ליוקר המחיה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. כאמור, הערב נעסוק בשני נושאים חשובים בסדר היום הלאומי. מזמן לא נראתה כזאת פעילות ענפה בסניפי הליכוד ברחבי הארץ, ואחרי 12 שנה התקיימו השבוע הבחירות לוועידה ולמרכז. נשאל מיד את יהודה אסרף, חבר מרכז דיקות, מה זה אומר על, על הבחירות הכלליות. סליחה, אני עדיין סוחב צרידות מפעם שעברה, וזה עדיין משפיע עליי. הנושא השני יוקדש כולו ליוקר המחיה, שהולך ושובר שיאים בכלכלה הישראלית. מה הסיבות לכך? בשביל זה יש לנו את פרופסור אילן אלון, לתת לנו הסברים וכמובן טיפים. תישארו איתנו, כרגיל יהיה מעניין. שוקי ידידי, אני יודע שיש לך כותרת, ואתה שמח על מה שקרה השבוע.
קודם כל, אני שמח על מה שקרה בליכוד.
בליכוד.
נכון, אני שמח, אבל זה לא הכותרת שלי.
מה הכותרת שלך?
אם אתה זוכר, דיברנו לא פעם ולא פעמיים על השפעת במדינת ישראל.
כן.
ואנשים שלא הולכים להתחסן, ושאין מודעות, ולפני יומיים ילדה בת 10 נפטרה בגלל סיבוכים של השפעת.
אוקיי.
ואני חושב שהגיע הזמן שזה יעלה למודעות של האנשים ששפעת הורגת וצריך ללכת להתחסן. וזה מה שמרגיז אותי, שאנשים אחרי, אתמול ושלשום, היה תורים בקופת חולים, הורים עם ילדים שבאו להתחסן. ואני חושב שזה אחד הבעיות הכי קשות שאנחנו חווים במדינה, שלנו זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, וזה הולך לביטחון ולכלכלה ולחוץ ולכמעט לכל חלק בעם, לי זה לא יקרה. אני לא כמוהו, אני שונה, אני יותר כן, טוב, אני יותר... וזה לדעתי זה הנושא היותר חשוב. מעבר לזה, איך אומרים, יש שיר הפועל שוב הפסידה, הליכוד עוד פעם יהיה בממשלה, עוד פעם יהיה מנדטים,
אתה,
עוד בבחירות.
אתה לקחת משהו מיוחד כדי אני, לומר את הדברים אני... האלה? זה, מאיפה הנחרצות הזאת?
בני גנץ מדשדש.
כי הייתה הצלחה ענקית בשבעה באוקטובר, בבוקר השבעה באוקטובר?
מסתבר שלמרות הכישלון...
הקולוסלי.
לרות הכישלון הקולוסלי, עדיין הליכוד נשארת המפלגה הגדולה במדינת ישראל. יש עתיד מתפרקת, בנט תמיד מגיע ל-25, אוטוטו כבר הוא עובר את ה-80 מנדטים, אבל בסוף הוא יוצא עם איזה 6 אלוף כזה. בני גנץ מתפרק, ליברמן נשאר עם הבייס שלו, לא עולה, לא יורד, 12.
כן.
ומה עשיר, ואתה יודע, וזה נשאר, וכמו שאמרתי, לנו זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, להם זה לא יקרה, גם זה לא יקרה.
גם זה לא יקרה.
נכון.
אילן, הכותרת שלך השבוע, מה עשה לך את השבוע?
מחירי הקריפטו התחילו לעלות בחזרה, אחרי ירידות של כמה שבועות ברצף.
זה אמור לעניין מישהו?
זה מעניין את המשקיעים, את אלה שמשקיעים בתחום הזה. וכמובן כל המשקיעים, גם בטכנולוגיה ובשוק ההון.
אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה, בנושא הזה של יוקר המחיה וכל מה שקשור בזה. ואנחנו עוברים לנושא הראשון של הערב. שנים סניפי הליכוד היו נטושים, חלקם נסגרו ונמכרו כדי לחסות את החובות. לפעילים אמרו שזה הזמן לעבור לדיגיטל, והנה אחרי תרדמת חורף ארוכה במיוחד, הסניפים חזרו לחיות השבוע. הפעילים חזרו לסגור דילים, להצטלם, לחייך, ולשמוח על אחוזי הצבעה, ונתניהו אחד שמסתכל על הכל מהקומה ה-14 במצודת זאב, הוא מחייך, יש לו מפלגה, יש לו תומכים, הכל דבש. ואנחנו אומרים ערב טוב לחבר מרכז הליכוד, יהודה אסרף.
ערב טוב.
שתף אותנו בתחושה האישית שלך כשהסתובבת בין הקלפיות, מה, הצבע חזר לה לחיים של הליכוד?
הצבע חזר לה לחיים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, אחרי כמעט 12 שנה שלא היו, אל תתפוסתי במילה,
כן.
שלא היו בחירות לסניפים, אבל זה מוכיח שהליכוד הוא תנועה מאוד מאוד רצינית, דמוקרטית, אחת ויחידה, שהשטח פשוט מתעורר, וזה גם יביע אמון, גם ב... בחירות הכלליות לכנסת.
אבל איך אתה מסביר את זה כשבוחרי הליכוד מריחים בחירות בסניפים או למרכז או לוועידה, הכל מתעורר לחיים, אבל במהלך השנה אין כמעט כלום, לא?
אז לא. אני חייב לעדכן אותך שמי שמחזיק בקשר ישיר עם עוד מתפקדים,
כן.
למעשה, מצליח בסופו של דבר להעיר את השטח ברגע שהוא רוצה. אבל מתחת לפני השטח, תמיד, 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 בתוך הסניפים של הליכוד, בפרט, יש תמיד את השיח השבועי, היומי, אנשים נפגשים, מדברים פוליטיקה, אוהבים פוליטיקה. אנחנו, ליכוד נקחה את הפוליטיקה, לא יעזור כלום. הוא חי אותה ביום-יום, בשעה-שעה, כל המיליה שלו, כל החברים שלו מסביב, זה פשוט משהו שאין מה לעשות.
אז תסביר לי רגע משהו, כמה טלפונים קיבלת משרים וחברי כנסת השבוע?
בוא אני אסביר לך משהו. אני לא חושב, אפילו לא לרגע,
כן.
שזה הבחירות בתוך הסניפים זה משהו שקשור לשרים. אלא אם כן, הם רצים ברשימות בתוך הערים שלהם שהם חיים בהם. אני במעלה אדומים לא הרגשתי את זה, כי פה לא הייתה התמודדות, אבל יחד עם זאת, אני יכול להגיד לך שבירושלים יש, בוא נגיד ככה, 7,000 מתפקדים,
כן.
שזה עיר הבירה הליכודית, לפי דעתי, אחת הגדולות בארץ, ושם הייתה התמודדות מאוד מאוד מעניינת, ושם היה חיבור מאוד מאוד מעניין בין דודי אמסלם לניר ברקת, אני יכול זה... להגיד לך שזה עיר את השטח בצורה בלתי רגילה בירושלים, כי זה עיר תאומה שלנו.
בוא תסביר לי, אתה...
אני יכול להגיד לך שה...
כן. יהודה, אתה...
האווירה הייתה משגעת שמה.
כן.
ויחד עם זה אני אומר שבחירות דמוקרטיות, ואתה רואה את הסניפים מתעוררים, את הפעילים מתעוררים, אתה רואה את החיבור של בין השרים ליצור קבוצות מחץ, ולפי דעתי זה מאוד מאוד יפה.
אהלן יהודה, ערב טוב, זה שוקי.
אהלן שוקי.
תשמע, קודם כל, אתה יודע, לא הכל מושלם בנושא הזה של הליכוד והפוליטיקה, אבל אני הייתי מסתכל בהשוואה למפלגות אחרות, אז בהחלט יש על מה להסתכל ולהיות אופטימי בצורה מסוימת.
לא רק להסתכל, גם להתקנה.
בדיוק, ולהתקנה. עכשיו, יכול להיות שזה מסמל איזושהי תחילה של עידן שכן עכשיו יעלו את המרכז ותהיה ישיבה מחודשת ויחזרו המוסדות לפעול כמו שצריך.
תראה, אני חושב שאין מה לעשות. 12 שנה אנשים ישבו בתוך הסניפים, גם בתור יושב ראש סניפים, גם בתור מרכז הליכוד, חברי מרכז ליכוד. הדור הצעיר בתוך המפלגה זה צעירים שנכנסים בשנים האחרונות. הם הציגו התארגנות דיגיטלית יעילה מאוד מאוד מאוד. נוכחות ברשתות ומעורבות גבוהה, ואין מה לעשות, הדור הזה משתנה.
בסדר, זה אומר שהתחלף דם, היום הרוח יותר צעירה, יותר אנשים שיש להם מוטיבציה.
הליכוד מתחדש מהבסיס, וזה מה שיפה בתנועה הזאת. זה מה שיפה בתנועה הזאת.
אז אמרתי, השאלה אם זה מראה לתנועה שהנה אנחנו הולכים למשהו חדש.
חושב שכן. אני גם חושב שמי שיתחזק הפעם, לפי דעתי, זה מתפקדים חדשים, מוקדי כוח מאוד מאוד רציניים. הדור הקודם היה מתבסס על קשרים ועל דברים אחרים. ומי שעבד קשה וכיתת רגליים, זה בדרך כלל קבוצות מחץ שהתכוננו ליום הזה, לא בשנה, שנתיים, לפני 3 שנים התכוננו ליום הזה. ולפי דעתי, שמי שיצר לעצמו פול מאוד מאוד רציני של חברות, של קבוצות, של דברים כאלה, בסוף זכה.
אתה יודע, יהודה, הברית הזאת בין ברקת לאמסלם, הם היו היריבים הכי גדולים. עכשיו יבואו אנשים הציניקנים ויגידו, לא רק ציניקנים, אנשים הגיוניים, יגידו, נו באמת, זה ברור. שברקת צריך את אמסלם ואמסלם צריך את ברקת, כי אחרת הם יהיו חלשים מול מוקדי כוח אחרים. זה לגיטימי, אבל זה מריח שבפוליטיקה שום דבר לא השתנה. מה שהיה הוא שיהיה.
לפי דעתי, לעניות דעתי, אני דודי הוא חברי הטוב, כמו שאתה יודע.
כן.
גם ניר הוא חברי הטוב. אני אומר אחד שהוא מחובר לשטח בצורה בלתי רגילה. ל-DNA של הליכוד, זה דודי אמסלם. יחד איתו התחבר ניר ברקת, שהוא מבחינה ניהולית אין לו אח ורע. ולפי דעתי, בסופו של דבר, האינטרס מנצח בפוליטיקה, ולא יעזור לאף אחד כלום.
אתה יודע, יהודה, אני יכול לעזור לנפתלי, לרענן לו קצת את הזיכרון.
כן, כן, תרענן, תרענן.
תרענן, תרענן.
בדיוק, תראה, הוא דיבר על דודי.
נפתלי היה אחד מעמודי התווך שלנו.
נכון, היה, אבל אתה יודע, היום הוא כבר עשה אחורה פני קדימה צעד לתחנה אחרת.
אוקיי.
אבל תן לי לרענן לך את הזיכרון.
יאללה, תרענן.
ואני לא בטוח שזה בגלל נפתלי, בגלל שתנועת הליכוד לא ידע להעריך נכון את נפתלי.
זה קשה להבין את נפתלי, כאילו צריך להבין את הגאונות שעומדת מאחורי הבן אדם, ואז
די,
אתה...
די, די, די.
ברגע שתבין את זה, תרענן, תבין
תרענן,
את נפתלי.
תרענן, תרענן.
עכשיו תראה, הוא נהיה אדום, תראה, הוא מסמיק. אבל זה לא זה, העניין הוא שאתה דיברת על דודי אמסלם ועל ברקת. שאתה אומר בפוליטיקה, אז בוא נדבר רגע, מה קשור בנט למנסור עבאס? מה קשור יאיר לפיד למנסור עבאס? מה קשור יאיר גולן למנסור עבאס?
בוא, אני רוצה...
אוקיי, אז מה אתה אומר לי? כאילו הפוליטיקה, זאת אומרת, כשזה בצד שמאל...
לא, 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 אל תשווה אותנו למקומות האלה.
לא, אני בא ואומר, כשזה מהצד השמאלי של המפה, אז זה חיבור לגיטימי, וכשיש פה דודי אמסלם ו...
אי אפשר להשוות את זה בכלל. ה-DNA, תראה, תנועת הליכוד, אחת אי, לא יעזור לאף אחד כלום. וזה שיצרו כל מיני מחנות כאלה, זה פולישטיקים קטנים, שאם אני אחזיר אותך לעבר הרחוק, זה משחק ילדים מה שקורה היום בליכוד, לעומת השביעיות של פעם.
נכון.
והמחנות של פעם. בסך הכל, בסך הכל, בגלל ש... אתה יודע מה? בגלל שאין יריבות על המנהיג של, של המפלגה, זה פחות יוצר רעש, וקליקות פנימיות חזקות מאוד שהיו בשנים עברו. עכשיו אי אפשר להשוות את זה לא למחמוד עבאס יחד עם בנט, בוודאי שלא. יש ויכוחים בכל מפלגה, הכל בסדר.
לא, אני לא משווה, אני לא משווה, אני נותן לו את הסמנטיקה שהפוליטיקה, כאילו זה הפוליטיקה, זאת אומרת אין גבולות.
זה לא, לא, אתה יודע מה זה אפילו, אתה יודע, אתה יכול, יש כל כך הרבה חיבורים בפוליטיקה, במפלגות אחרות, שאתה לא יכול לתאר לעצמך כמה זה גורם לאי שקט.
נכון.
בליכוד, ניר ברקת ודודי, נו, so what?
נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יהודה, דיברו הרבה על דילים שלא עבדו, ודיברו על זה שמי שאנשים לא הבינו שתנועת הליכוד השתנתה ודם חדש זורם.
נפתלי, אני רוצה להגיד לך, מי כמוך יודע מה זה פריימריז בליכוד, במיוחד פריימריז בתוך הסניפים. בסופו של דבר זה תהליך של אנשים שמרגישים שהם יכולים להשפיע בצורה כזו או אחרת, ובונים את עצמם בהתפקדויות, ולצרף לעצמם עוד אנשים להתפקד לתנועת הליכוד. עכשיו, בסופו של דבר, זה לא עניין של דילים.
כן.
זה עניין של כמה כוח יש לך בתוך העיר שלך ליצור את הרשימה הנכונה ולהכניס כמה שיותר חברי מרכז מתוך הקבוצה שאתה יצרת אותה.
מי היו המאבקים הכי גדולים בבחירות האלה? מי לדעתך המנצחים והמפסידים?
אני חושב שהמנצח הגדול זה דוד ביטן בראשון.
אוקיי.
דוד ביטן עשה פה מהלך מבריק, גרף קרוב ל-80, אל תפוס אותי בדיוק על הספרה.
כן.
עשה מהלך מבריק, אני חושב שבקריית גת, בבית שמש, היה מהפך מאוד מאוד רצינית. מאוד, לא מהפך, האמת, כולם דיברו על זה שיש שם מהפך, אבל הקבוצה הישנה ניצחה את הקבוצה החדשה, למרות שניברו לקבוצה החדשה, שם היה באמת מאבק אדיר. בני ברק, אנחנו לא נדבר על זה, כי בסופו של דבר למדו את השיטה של הליכוד, וסליחה שאני אומר את זה, שישיבות שלמות פתאום התחילו להצביע לסניפי הליכוד. אבל אם תיקח אותם לקלפי, בסופו של דבר, הם לא מצביעים ליכוד.
מה אתה אומר, אריאל, הייתה הפתעה או לא הייתה הפתעה?
מה?
באריאל.
אריאל, אני לא יודע מה. בין מה שהיה, מה שדיברו קודם למה שדיברו אחרי, אתה יכול לקרוא לזה הפתעה, הפתעה רצינית. אבל...
תגיד לי, יהודה, כשאתה מסתכל על התוצאות האלה, מה אנחנו למדים כאזרחים, או כמי שרוצה לבחור בליכוד, מה אנחנו למדים מהראש חץ החדש הזה שנוצר בעקבות הבחירות? האם אפשר לקבל אינדיקציה דרך הבחירות האלה, על מה שנקרא היורשים העתידיים לנתניהו בעוד 30 שנה?
לא. עד שנתניהו לא יצא מהפוליטיקה הישראלית ולא יגיד די, אני לא רוצה כבר, אף אחד לא ידע מי היורש שלו.
אז אם...
אני בתור ליכודניק, בוא נגיד שתי עצורים, אני לא מוצא היום מנהיג שיוכל להנהיג את תנועת הליכוד אחרי נתניהו, בגלל שנתניהו עדיין יושב על הכיסא.
אז זה אומר שאתה צופה לבלגן רציני בתנועה הזאת אחרי פרישתו לא, של נתניהו.
אז בוא רגע נוריד את נתניהו מהכיסא, מי אתה צופה שיכול להמשיך אותו? אם הוא לא, הוא לא יהיה בכיסא.
או מה הבוחרים היו רוצים לראות, האם דרך התוצאות האלה אפשר להבין שיש איזשהו כיוון לגבי מישהו נפתלי, מסוים?
נפתלי, דרך הבחירות האלה אי אפשר להבין איזה מנהיג הולך להחליף את נתניהו, ואני אומר לך בתור ליכודניק, ואם תשאל עשרות אלפי ליכודניקים מי הבא בתור אחרי נתניהו, הם לא ידעו לתת לך תשובה.
לא יודעים.
לא יודעים.
אתה רואה?
לא יודעים.
לא יודעים, כן. נכון. זה לא, בעיה, לא כי אין, לא אין יודעים, מישהו
לא
ש...
לא רוצים לחשוב על היום של המחורה.
אבל זה לא מפתיע, תראה, כי אם אתה מסתכל על כל המפה הפוליטית, אז אתה אומר לעצמך, אני לא יודע מי יכול להנהיג את מדינת ישראל מעבר לנתניהו.
נכון. אבל זה בדיוק, זה שתי שרים מקבילים. זה עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
כן.
נפתלי לא אוהב את התשובות.
כמה מפלגות אתה מכיר שכאילו הולכים אחרי המנהיג?
בצורה דיקטטורית או בצורה דמוקרטית? שאלה.
דמוקרטית לחלוטין.
דמוקרטית אין, רק אחת.
דמוקרטית בעולם. אבל תקשיב, אתה לא יכול להגיד לי, בתור ליכודניק, שאם אני מרגיש ככה ואם אני חש ככה, אז זה לא דמוקרטי.
כן. לא, לא, אני...
לא, נפתלי הבין את השאלה.
לא, ודאי. תראה, תנועת הליכוד היא בהחלט תנועה דמוקרטית, כש-170 אלף מתפקדים יוצאים לבחור.
לסניפים, תקשיב, לא לפריימרי של בחירות ארציות.
כן.
לסניפים להיות חברי ליכוד, שיגידו להם, חביבי, אתה חבר מרכז, כמה אנשים אתה מכיר שאתה יכול להוציא מהבית? לגרום להם לשלם כל חודש כסף,
כן,
ולהוציא אותם ולבחור את הנציגים שלהם בתוך המרכז של אותה מפלגה. כמה כאלה אתה מכיר?
לא מכיר הרבה. זה,
אין בכלל.
אז אתה יודע מה, בוא רגע נצא, דיברת על הפריימריז, בחירות ארציות, ויש לא מזמן מתפרסמים כל הזמן סקרים מי העשירייה המובילה בליכוד. הרשימה שם נראית לך?
מה זאת אומרת נראית לי?
טלי גוטליב, מקום שני או מקום
ראשון? בסופו של דבר אני אומר עוד הפעם, אנחנו, התנועה הזו חושבת מהבטן 80% מהראש 20%, אוקיי? נניח.
אוקיי.
כרגע טלי גוטליב היא משפיענית ענקית בדעת הקהל, כאילו היא לוקחת את הקטע הליכודי, ומשפיעה אותו כלפי חוץ בכנסת, בכל מקום שהיא הולכת. זה לא משנה, יש כאלה שיסכימו איתה, יש כאלה שפחות יסכימו איתה. בסופו של דבר, אם היא תגיע למקום גבוה בליכוד, זה אומר שזה ה-DNA של הליכוד.
זה לא אומר משהו על ה-DNA הזה, שמשהו פגום, כי...
לא,
אתה רואה...
ממש לא.
תראה, יהודה...
אני גם לא נוטה להסכים עם יהודה במקרה הזה.
לא, אני...
אפשר להתווכח על סגנון, אפשר להתווכח על ים דברים, על המהות אי אפשר להתווכח. בסופו של דבר, אותו אדם שהולך היום לבחור בפריימריז, עזוב דילים ועזוב שטויות, כי כבר זה לא יהיה, אני אומר לך שזה לא יהיה, זה מאבד את זה לגמרי, אבל יחד עם זה, אם טלי גוטליב היום משפיעה על סניף כזה או אחר לבוא ולשים אותה בעשירייה הראשונה, בכל עיר ועיר, נניח, זה אומר שהייתה בקשר מעולה עם אותה עיר, היא שירתה את האינטרסים של אותה עיר מבחינת הבוחר.
כן.
והולכים איתה, אין מה לעשות. בסופו של דבר, אם תשים לב, בכל השנים עברו, בסופו של דבר, מי שהגיע לעשירייה הראשונה, זה אותם חברי כנסת של הליכוד, שפעלו בשטח כל הזמן.
תראה.
היו בשטח, היו בקשר עם האנשים, היו בקשר עם הבוחרים, וזה המהות של המפלגה הזו, היא נושמת, כל יום, כל יום מחדש. עכשיו, לא יעזור לאף אחד כלום.
כשאתה רואה את הרשימה של הליכוד היום, וכשאתה רואה, ושיהיו בחירות בשנה הקרובה, כמה לדעתך במספר ימצאו את עצמם מחוץ לחיים הפוליטיים?
לפחות, לפי דעתי, לפחות שליש מחברי הכנסת הנוכחים.
וואה, זה הרבה.
זה המון, כי נולד דור חדש, יש דמויות חדשות שנכנסו לתוך התודעה הליכודית, mm-hmm. ובשנתיים האחרונות ראינו אותם גם על מרכאי הטלוויזיה, גם הם שידרו את מה שרצינו לשמוע.
כן.
ותשמע, השיח הציבורי בשנתיים האחרונות היה... כולם היו מחוברים למקלטים, לא יעזור כלום. אז בסופו של דבר, אתה מתחבר לאותם אנשים שלוקחים את התנועה, לוקחים את השפה של התנועה, ועושים, ומתקרבים לדעות האישיות שלך, ואתה יודע שאתה יכול לצמוך עליהן.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא נוגעת לנו גם כבני העדה המרוקאית, וגם...
אורו, תראי, לחצת אותנו עכשיו.
אנחנו... יהודה, אנחנו גדלנו על מתינות דתית. יש לי תחושה, ויותר מתחושה, שהליכוד מאמץ כל נרטיב וכל תפיסת עולם של ש"ס, או של המפלגות החרדיות האחרות.
אז יש לי הסבר לזה. אני אסביר לך. אנחנו מסורתיים.
נכון.
בדמנו.
נכון.
בדמנו.
התקלקלנו, יהודה.
לא, 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 לא התקלקלנו.
נא לדבר בשם עצמך.
לא איזה לעצמי, בחייך, אני חוקר חברה.
לא, תקשיב, יש תנועות מחץ מהצד השני שגורמות לנו אולי להשמיע את זה בכל רם שאנחנו בעד. אבל יחד עם זאת, אנחנו מאוד מתונים. אנחנו... יחד עם זה, בוא אני אסביר לך משהו.
אתה יודע, אני מדבר על הגיוס, יהודה. אני מדבר על חוק הגיוס. אני לא יודע מה...
עזוב רגע את חוק הגיוס.
אוקיי, אני עוזב את חוק הגיוס. אני מדבר על הגיור, אני מדבר על הכותל, אני מדבר על המון דברים שזה לא היה הליכוד. פתאום הליכוד וש"ס זה נראה כאילו אותו DNA.
נפתלי, תקשיב. שנים על גבי שנים. אנחנו מנהיג אשכנזי. אוקיי? סליחה שאני אומר אשכנזי בספרדי, אוקיי? אם דיברנו על הצד המרוקאי. וכמה אתה יודע שבאים ואומרים על דוד ביטן ועל מירי רגב ועל דודי אמסלם, המרוקאים, כן? במרכאות. שהם הכלבלבים, הכלבי שמירה של ביבי נתניהו. אתה מסכים עם רוח הדברים שכל היום אומרים על המרוקאים? שומרים, שומרים, שומרים. הכלבים של ביבי, הכלבלב של ביבי, כל מיני פתגמים. אבל תבין את ה-DNA של המרוקאים מההתחלה ועד הסוף. הרי אנחנו דור שני ושלישי בארץ, אוקיי?
נכון.
אתה מגיע, אתה יודע, חיית בבית את מלך מרוקו, את הדגל המרוקאי, את השירים המרוקאים, mm-hmm. את האוכל המרוקאי, ואתה סוגד למנהיג, למאכל, למסורת. אתה מסכים איתי?
נכון.
זה דור שנולד בארץ לגמרי, כאילו ההורים שלנו עלו ממרוקו. אני עד היום נוחת במרוקו, אני מתרגש.
אוקיי, אבל לאן אתה חותר?
אז אני אגיד לך למה אני חותר. תקשיב, לנו יש נאמנות למנהיג בצורה בלתי רגילה. שאל אותי איך, למה, כמה, לא יודע להסביר את זה. יחד עם זה, הם המרוקאים במרכאות מרגישים שביבי שומר עליהם, לא שהם שומרים עליו, שהוא חומת המגן שלהם. וזה הסגידה במרכאות שכולם מדברים עליה.
הבנתי.
בסופו של דבר, מי שבאמת, באמת, שומר על הצביון ועל הנוכחות ועל ה... לא, אני לא אכנס לפה אשכנזים, מרוקאים וכל השקלות האלה, בסופו של דבר, ה-DNA של אותם אנשים זה שהם מרגישים שהוא שומר עליהם. מפני הממסד, מפני כל האנשים... וזה זה, זה, זה תהליך עמוק שצריך לחקור אותו.
ואת זה השמאל לא מבין.
לא.
וזאת הטרגדיה.
זאת הטרגדיה הגדולה, רק לא ביבי.
כן. ואת זה השמאל לא מבין.
היום האויב הכי גדול של השמאל כלפי עצמו,
כן.
זה רק לא ביבי.
כן.
האנטיגוניזם שהם יוצרים, וזה שהם דוחפים, הרי אף אחד לא יכול לדחוף כמות כזו של מצביעים, אני אומר לך, בבחירות הבאות, מלבד השמאל.
כן. רק לא ביבי יביא עוד, עוד מאות אלפים עוד,
כן, כן.
לקלפי. הם הדלק.
הם הדלק.
כן, תשמע.
זה היה ונשאר הדלק.
כן.
תשמע, אם לא היה רק לא ביבי, כבר מזמן היו קמים קבוצות בתוך הליכוד, ואומרים צריך להחליף, ומלחמות, ומלחמות על ההנהגה. זה לא מעניין אף אחד היום. רוצים רק שהוא יישאר, בשביל שהוא ישמור על השלטון.
כן,
בשביל נכון. שהוא ישמור עליהם.
טוב, יהודה, אנחנו קיבלנו הרבה תובנות ממך. תודה רבה לך על הרעיון הזה. היה מאוד מעניין.
הליכוד, ליכוד מדהים. תנועה דמוקרטית מדהימה. ומה שראית כרגע בסניפים, נפתלי, מה שראית כרגע בסניפים, יבוא לידי ביטוי בצורה מדהימה בבחירות.
בבחירות. אבל אתה יודע, צריך להתרגל לשבת גם באופוזיציה לפעמים.
לא יקרה. אתה עוד תשב בקואליציה.
יהודה אסרף, חבר מרכז ליכוד, תושב מעלה אדומים, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
אוהב אתכם.
תודה.
סוף שבוע נעים. אתה יודע, שוקי, אופוזיציה זה גם דבר יפה בדמוקרטיה.
נכון.
תלמדו לשבת שם מדי פעם.
יש אופוזיציה היום?
לא.
יפה.
אבל אתה יודע, אין כמו דודו יסמין, אם אני מבטא את שמו נכון.
דודו יסמין.
דודו יסמין.
המרוקאי שהסתכנס, דודו יסמין.
יסמין. ג'סמין.
יסמין.
שהוא ביטא את התחושה הזאת, בדיוק. הכל זה בום בום פקה פקה. בוא נשמע.
קיצור, עלינו עובדים.
עלינו עובדים.
בום בום, במטירים בולו בולו. בום בום, במטירים בגה בגה. בום בום, במטירים בגה בגה. בום בום, במטירים בולו בולו.
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
תודה שחזרתם אלינו. שוקי, איך הייתה בחירת השיר?
תקשיב, זה לא בסדר. כי אתה מעלה אותנו, מרים אותנו, אנחנו עושים בום בום בחוץ, ואחר כך פקה פקה יורדים לעם. זהו.
לא, נעשה בום בום עכשיו לכלכלה.
עכשיו עוד יותר גרוע, אתה מכניס אותנו לעוד יותר דיכאון. אחרי שהרמת אותנו בהיי, אתה מביא לנו את
אילת. כי אני רוצה להגיד לך משהו. בסופו של דבר, זה מה שיקבע מה יהיו תוצאות הבחירות. הכלכלה והמצב החברתי, ותאמין לי, כדאי לקחת את זה ברצינות.
It's the economy stupid, אתה יודע, זה מה שתמיד אומרים. תמיד זה הכלכלה.
אתה יודע מה, אני כבר לא יודע. אני חשבתי הביטחון יקבע את הבחירות, טעיתי.
לא, הביטחון מספר אחד.
כן, חשבתי שיקבע הבחיר הביטחון, וטעיתי כי עדיין בוחרים בליכוד.
כן, אבל בלי כלכלה אין ביטחון גם.
אבל אתה יודע, כל אחד נכנס לכלכלה מהצד שלו, מהאני שלו, ופחות מסתכל על האחר.
כן, אבל לפני כן רק נציג את האורח שלנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורח שלנו באולפן, פרופסור אילן אלון מאוניברסיטת אריאל, החוג לכלכלה ומינהל עסקים, ערב טוב לך, ונשוחח איתך על המגפה הכלכלית העולמית, אבל גם בישראל, שנקראת יוקר המחיה. לפי כל המחקרים של ה-OECD, ישראל מובילה בבטחה, וזאת בהחלט לא מחמאה. על פי נתוני משרד האוצר, כוח הקנייה של אזרחי ישראל נמוך מזה של רוב מדינות אירופה, כאשר ישראל נמצאת במקום ה-22 מתוך 38 מדינות, והסיבה לכך היא רמת מחירים יקרה שמצמצמת את כוח הקנייה של האזרחים בישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, הנושא המרכזי שעלה השבוע על הפרק זה שהחלב, צריך לייבא גם חלב מחול כדי ליצור תחרות. עד לשם הגענו, פרופסור אלון?
כן, כמו שאמרת, פלסטר לבעיה שהיא יותר משמעותית, בהרבה יותר גלובלית. אז בוא קצת נסבר את האוזן של אנשים שלא מבינים בתחום הכלכלה. אז הבעיה העיקרית זה שה-money is broken. הכסף שבור.
למה?
ב-1971 הנשיא ניקסון בארצות הברית החליט שצריכים לרדת מתקן הזהב, והדולר הוא יהיה הזהב החדש של העולם. זה נבע מספר סיבות. הסיבה העיקרית שאזלו הזהב זזל בארצות הברית, והדולרים בארצות הברית נהייתה המדינה הדומיננטית החזקה בעולם. ושהוא עשה את זה, זה גרם לזה שממשלות ובעיקר ארצות הברית התחילו להדפיס קצת יותר, כי כל עד אתה מדפיס טיפה יותר, אתה גורם לפיתוח כלכלי. אבל הפיתוח הכלכלי הזה גורם לזה שכוח הקנייה יורד של הצרכן. איך זה קורה?
איך זה קורה?
תחשוב לרגע שהכוח הקנייה שלך, אם נסתכל על חילוק בחשבון, אז יש לך את המונה ואת המכנה. המכנה זה כל הכסף שקיים בעולם, והמונה זה חלק שלך בכסף שקיים בעולם. אז שהמכנה גודל, ככה כוח הקנייה שלך יורד. ושארצות הברית וכל העולם ירד מתקן הזהב, פתאום זה אפשר לממשלות להדפיס יותר כסף, ולגרום לזה שיוקר המחיה התחיל לעלות. זה עבד לזמן מה, כי הבנק המרכזי בארצות הברית ובנקים אחרים בעולם החליטו שהאינפלציה המקסימלית תהיה בין 2% ל-3%, ואנחנו נשמור את זה שם, ואנחנו נעשה את האיזונים בכלכלה, נעלה את הריבית ברגע שהאינפלציה עולה, נוריד את הריבית אם יהיה מיתון, ונשמור על איזה איזון. וזה באמת קרה במידה מסוימת, אף על פי שמחירים עלו, כי כמות הכסף עלתה, אבל ב-2008 קרה משהו. היה את הסאב פריים.
משבר פיננסי של הסאב פריים.
נכון.
בנקים קרסו.
יפה.
בלאוט של 700 מיליארד דולר.
יפה.
אז מה?
ומאיפה הכסף הזה הגיע?
מהדפסה של...
מהדפסת יתר. ואם נסתכל על המדד, שזה כמות הכסף, שנקרא M2, מאז 2008, הוא היה בעלייה. הוא היה בעלייה, וזה עזר כמובן לכלכלה, אתה יודע, לאנשים לבזבז כסף, לריביות לרדת, לאנשים לקנות נדלן. אגב, למה אנשים קנו נדלן? לשמור על ערך על כסף, כי הנדלן, כן. באופן יחסי, נראה שהוא עולה במחיר, אבל הוא רק מחזיק את כוח הקנייה שלך באיזשהו מקום.
אז רגע, אז אתה מדבר...
רגע, עוד לא סיימנו את ההיסטוריה. ואז בא עוד משבר.
אז זאת לא תוכנית היסטורית.
אבל זה מביא אותנו לנקודה היום.
היום.
שהיא בעצם debasement, כי כמות הכסף עולה, הזווית של כמות הכסף עולה ב-2008, ושוב בקורונה, ו-40% מהדולרים שהדפיסו אי פעם, הדפיסו אחרי תקופת הקורונה. אתה מתאר לעצמך לרגע?
אז אנחנו נכנסים בצורה לא מודעת לעוד עידן של בועה?
זה הכל תלוי במדיניות של ארצות הברית, המדיניות הפיסקלית, המדיניות המוניטרית ומדיניות הסחר הבינלאומי, ואנחנו נוכל, אם אתה רוצה, להיכנס לכל אחד ואחד.
תכף, אני, שוקי, אתה יודע על המונופולים במשק הישראלי?
יש הרבה מונופולים במשק הישראלי, לא אחד. אני רציתי דווקא לשאול את אלון, כשאתה מדפיס אובר כסף, אתה באיזשהו מקום לוקח ריזיקה. ואותם כלכלנים גדולים שאפשרו את זה, ובוא נשלוט על הריבית בין 2-3% ונשתלט על זה.
לא על הריבית, על האינפלציה.
על האינפלציה, כן, סליחה. בוא נשלוט על זה, אבל גם מסביב בסופו של דבר, גם זה יהיה מושפע מהריבית שאתה תשלם על כסף שאתה תיקח.
על ההלוואות שאתה צריך להחזיר,
הריבית הנומינלית.
כן, משכנתאות וכל המסביב, זה נדפק. אני שואל את עצמי, יושבים אותם כלכלנים ולא חושבים לרגע שהפתרון להדפיס כסף הוא הפתרון הכי קל אבל הכי מסוכן שיכול להיות?
ברור. אז איפה הם היו? איך זה קורה? בעצם מה שאנחנו רואים בהרבה משברים, בדרום אמריקה, באסיה, בכל מיני מקומות, שהמשבר האמיתי קורה שאנשים מאבדים את האימון בממשלה, בממשל ובכסף. ברגע שזה קורה, יש קריסה מלאה של הכלכלה.
פשיטת רגל.
פשיטת רגל. עכשיו, מה קרה ב-2008? בא אחד בסיים סטושי נקמוטו, וכתב מה שנקרא white paper, והמציא את הרעיון של ביטקוין. ולמה ביטקוין קיבל ביטוי אחרי 2008? כי בעצם ביטקוין טוען, הכסף שבור, אנחנו צריכים תיקון, והתיקון הוא, הפתרון הוא, זה ביטקוין. ואנשי הביטקוין מאמינים...
אני מאוד מפחד מלהשקיע בביטקוין.
ברור, אבל אנשי הביטקוין מאמינים שזה בעצם הפתרון, זה הזהב הדיגיטלי, זה הזהב החדש.
זה תור הזהב החדש.
שיעזור לך לשמור על ערך.
מה יגרום לו לקרוס? הרי הוא יקרוס.
תראה, כל דבר יכול לקרוס, אבל בואו נסבר את האוזן על נכסים בכלל. כל הנכסים עולים בערכם על ציר הזמן. תסתכל על זהב מאז 1971, תסתכל על מניות, תסתכל על נדלן, כמעט הכל עולה. כן? עכשיו, למה זה עולה? כי כוח הכסף יורד, זה לא כי... כי בפייאט, במספרים, המספר עולה, אבל המספר עולה של ההוצאות שלך, כן, של הדברים שאתה קונה, יותר מהר מהמשכורת. עכשיו, תחשוב שלפני 20 שנה, אתה היית צריך 8 שנים של משכורת ברוטו לקנות דירה, והיום זה 13. אתה מבין? אז האינפלציה היא נוגעת בנכסים. עכשיו, איך זה משפיע? אז כשמחירי הפלאפל עולים, זה מאוד מאוד פוגע במעמד הנמוך, כי הוא צריך לקנות פלאפל. אבל כשמחירי הדירות עולים, זה מאוד מאוד עוזר למעמד הגבוה, הוא נהיה יותר ויותר עשיר. אז מה זה עושה בעצם לשוויון
בחברה?
אז
גורם לי אי שוויון.
עכשיו, איך פותרים את הבעיה? אז אתה אומר, רגע, מה האלטרנטיבה לשאלה ששאלת?
בדיוק.
מה האלטרנטיבה? אז אם אני לא אדפיס כסף, מה אני צריך לעשות? אני צריך לממס, להעלות את המיסים. עכשיו, מי הולך להצביע? ליכוד או לא ליכוד, או לא יודע מה, מי הולך להצביע למישהו שאומר, ומגיד לך מראש, אני הולך להעלות לך את המיסים, וכבר אנחנו עכשיו משלמים
את המיסים. אבל אם אתה בא היום ומשווק את הנושא של העלאת המיסוי, כדי לשמור על כלכלה יציבה, כדי לשמור על אינפלציה מסודרת, כדי להוריד מחירים בסופו של דבר, הרי אתה תעלה מיסים, ובסופו של דבר יוקר המחיה ירד.
לא מדויק. כי בצד השני יש את הוצאות הממשלה.
הוא החליט לבלבל אותי.
לא, אני אגיד לך,
בצד השני יש את הוצאות הממשלה. עכשיו, אם המיסים היו עולים יותר מההוצאות, סבבה. אפשר להגיד שהממשלה חוסכת כסף, ובעצם זה ימתן את עליית המחירים, אבל זה לא קורה. ההפך קורה. זאת אומרת, הממשלה מוציאה יותר ויותר כסף, והחוב לתוצר בארץ ישראל עולה. זה עלה כבר בכמה שנים אחרונות, מ-60% ל-70%. אז באיזה נקודה הממשל יקרוס? 70, 80, 90, 120 אחוז מהתל"ג? באיזשהו נקודה אנשים מאבדים אימון, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם.
אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, כשמדינות כמו ארצות הברית וכמה מדינות באירופה, החוב על התוצר הוא כבר מגיע ל-120-130%.
אמת.
זה אומר ש... מה, זה קו אדום ממש נכון, מסוכן?
נכון. אגב, כל העניין הזה של דודג' בארצות הברית...
כמו
שהיה ב... בוא אני אעזור לך, אבל קצת...
אתה יודע למה זה יכול להוביל?
אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אז ארצות הברית יותר גרוע.
לא.
אבל רגע, עצור. ארצות הברית זה הכסף העולמי. ארצות הברית זה המדינה היחידה בעולם שיכולה להדפיס כסף ושלם לחובות שלה, כי כל החובות הם בדולרים, הם לא בשקלים, כל החובות העולמיים, כל המסחר העולמי,
וכל יוזמת הבריק,
כל יוזמת הבריק, כל המסחר בנפט, הכל זה דולרים, זה לא שקלים.
אבל רגע, כל יוזמת הבריק, שהברית, הבריק שנרקמת,
הכל טוב עד שהגיע דונלד טראמפ, הוא שינה את כללי המשחק, הוא אמר, רגע, לארצות הברית יש את הכוח, ארצות הברית היא הקניין הגדול, אנחנו זה שמחזיקים את כולם. אז אנחנו יכולים להעלות את המכסים, אנחנו יכולים לנקוט צעדים נגד מדינות שעושות לנו בריקס, עושות לנו, מעלות לנו את המסים.
אז למעשה הוא עשה דבר, הוא עשה דבר טוב.
הוא עשה דבר נהדר לארצות הברית.
לכלכלה שלהם, לא לשלנו.
לא לשלנו, ואגב, זה גם, המדיניות הזאת גם לא מתאימה לארץ ישראל, כי אנחנו בעצם מדינה קטנה שצריכה לסחור עם כל העולם, אנחנו לא ארצות הברית. מדינה כמו ארצות הברית יכולה להשפיע על תנאי המסחר על ידי זה שהיא משנה את המכסים, כי היא הקניין הגדול בעולם. זאת אומרת, אם אני קונה ממך יותר משאתה קונה ממני, אני יכול להחליט כמה אני רוצה להוריד את הקניות ממך.
עכשיו, אז זה הסבר מקרו-כלכלי חשוב, מעניין,
מאוד חשוב
שנתת על, אז תראה מה יצרנו. יצרנו קרקע פוריה להפיכות חברתיות, או למהפכות חברתיות בהרבה מאוד מדינות, שזה פוטנציאל, ואני אומר לך שאירופה על הקסקס מהבחינה הזאת,
אבל זה גם פוטנציאל לשינוי,
בארצות הברית.
אבל זה גם פוטנציאל לשינוי פוליטי, עובדתית, זה אחד הסיבות שדונלד טראמפ נבחר. ואם אתה מסתכל היום על ארגנטינה, כעוד דוגמה מדרום אמריקה,
לנס כלכלי שם שקורה,
חבייר מילה, הוא בא בדיוק והסביר לעם, חבר'ה, אי אפשר להמשיך לתת מענקים לכולם וקצבאות לכולם ולהעלות המיסים ולהדפיס כסף, זה לא עובד, אנחנו יודעים, ההיסטוריה מלמדת, זה רק גורם לקריסה כלכלית. אנחנו צריכים לקחת צעדים כואבים וקשים, שזה להוריד את המיסים, להוריד את ההוצאות ולמתן את השוק. הממשלה צריכה להיות חלק פחות משמעותי. אצלנו יש את בעיית הפיתחון, שהיא בעיה רצינית, זה אומר שאנחנו צריכים להוריד עוד יותר ברווחה ובמקומות אחרים. ובטח לא לתת לקבוצות כוח מסוימות, הרבה מהמשאבים הממשלתיים, בשביל לשמר את הכוח בממשלה.
אז איפה הקו האדום של מדינת ישראל? איפה הקו הזה שאומר, אנחנו אוטוטו בנפילה?
זה מאוד קשה לדעת. תחשוב על בן אדם, ואני מכיר הרבה כאלו,
אבל אמור להיות
אני עונה לך, תן לי שנייה. תחשוב על בן אדם, היה לי חברה כזאת שהייתי צעיר, שהייתה אוהבת לעשות שופינג, זה הקטע שלה, היא לא יכלה לשלוט בארנק, והייתה הולכת ומוציאה בכרטיס אשראי, אבל רגע, עצור רגע, אני אסביר
לא, רגע, אני רק רוצה לומר לך שיש לנו צופה שמזדהה איתך עכשיו בקטע הזה של החברה שלך.
אוקיי.
קוראים לה אילי, והיא נורא תזדהה עם מה שאתה אומר.
עם השופינג במיוחד.
עכשיו אני, שאני שאלתי אותה, אבל רגע, את לא מרוויחה מספיק כסף ושלם על כל, איך את עצרי?
הכל נכון.
אז היא אומרת, אני הסתדרתי עד היום.
אשראי,
זה מה שהפוליטיקה אומר, אני אגלגל את הבלוף, אני אגלגל את ההלוואה, זה מה שסמוטריץ' עושה אגב,
כן.
הוא רק העלה את כמות ההלוואות, זה לא פתרון, זה פתרון גרוע, זה בסופו של דבר,
לא
כל
רואים את זה,
של הממשלה,
אבל
כל
פעם לא
שהממשלה, שהיא מוציאה כסף, זה מס לכל דבר,
אבל כן. אני
זה
אומר,
מס לכל דבר.
בנק ישראל, שר האוצר, כל הכלכלנים, לא רואים שהפתרון גרוע?
בגלל זה הוא שומר על ריבית יחסית גבוהה.
יפה, בנק ישראל הוא גוף עצמאי, הוא לא קשור לרשויות הפיסקליות, אז הוא אומר, רגע, אתם מוציאים יותר מדי, אני לא יוריד את הריבית, אני יודע שאני צריך להוריד את הריבית, אני יודע שאנשים מתקשים במשכנתאות, אני יודע את זה, אבל אני לא יכול, הידיים שלי קשורות, כי אתם ממשיכים לבזבז, אתם לא עוצרים את הבזבוזים, ואתם המכסים, המיסים, לא משלמים את ההוצאות.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בוא נרד קצת לרזולוציה של מדינת ישראל.
אז אתה מבין שהחלב זה כאילו כלום ושום דבר.
כלום ושום דבר.
כן,
אבל זה מסמן על משהו שיש ניסיון כבר של שנים להילחם במונופולים במשק, וזה לא עובד.
זה הדבר הכי פשוט בעולם, יש לי פתרון, עכשיו אנחנו פותרים את הבעיה.
נו יאללה.
תפתח הכל לתחרות.
אדוני שר האוצר, כדאי שתקשיב עכשיו למה שזה.
יפה מאוד. תקשיב, אני פחות כועס על החלב, כי אולי, אתה יודע, זה לא חלק משמעותי בחיים שלי, אף פי שיש לי ילדים. אני כועס על הבנקים פה במדינה.
כן.
יש לנו בנקים שיש להם רווחי עתק.
עתק.
עכשיו מה הממשלה באה ואומרת? בואו אנחנו נתקן את הבעיה ונעשה עוד עיוות, נעשה עוד מס נוסף שהוא שייך לבנקים, אם הם רווחיים מדי, אז אנחנו נממס אותם. תקענו להם, רק שמנכלי הבנק אומרים, כן, אתה הולך על הרווחיות?
אני אחזיר
את זה. אני בקלות מוריד את הרווחיות, מה? מי רוצה ללכת לתאילנד? יש טיסות לחינם לכל העובדים לתאילנד. אגב, אמיתי, כן? אין בעיה להוריד רווחיות, אני יכול להרים לך את ההוצאות.
על זה דיברנו מקודם.
נכון מאוד.
עכשיו, מה הפתרון? תן לסיטי בנק להיכנס, תן לבנק אוף אמריקה להיכנס. כן, למתחרים הבינלאומיים שרוצים לשווק מוצרים. אגב, יש מוצרים נהדרים בחול. בבנקאות, אתה יודע שבחול, כשאתה קונה ומוכר מניות, אתה יודע מה העמלות שאתה משלם? אפס.
אפס.
אתה יודע כמה אני משלם על חשבון הבנק שלי, בנק אוף אמריקה? אפס.
ופה?
כאילו הוצאות פה 3,000, 4,000 שקל כל חודש. כן. כל חודש. ואחרי זה אנחנו מתפלאים, למה הם מרווחים? אני אלך, אני אעבור מבנק לאומי, בינלאומי ללאומי, לפועלים, אני, זה אותו דבר, אין הבדל.
אבל
המחירים דומים.
עכשיו תשמע.
זה העניין של קרטל.
כן.
זה מה שקרטלים עושים, מטעמים מחירים.
קרטל של בנקים.
אז החלב פחות חשוב לי מהבנקים, בוא נפתור את בעיית הבנקים.
תראה, יש 5 יבואני רכב לדעתי במדינה.
נכון.
כל ניסיון לעשות יבוא מקביל זה סיוט, זה ויה דולורוזה שאי אפשר לתאר אותה כדי לשמור על המונופולים האלה. אז מה, אנחנו בסופו של דבר ניזונים מהמונופולים האלה שתורמים לפוליטיקאים? ואין מישהו
אנחנו
אמיץ.
אנחנו לא ניזונים בכלל, אתה יודע. אולי הפוליטיקאים ניזונים מהם.
לא, אומרת, לא, אני מדבר על הפוליטיקאים.
יש מושג שנקרא regulatory capture. כן. על הבנקים, ובנק ישראל בעצם מגן על הבנקים. והוא אומר, אני מגן על הבנקים, זה גורם לי יציבות.
לא, אני מדבר על עולם הלוביסטים שעובד.
הלוביסטים, יפה, אין להם סיבה לפתוח את השוק. למה שהם יפתחו את השוק? הם מאוד רווחיים. אני ההפך, אני אדרבן אותך, אני אתרום לה, אתה יודע...
לא, אז השאלה היא כזאת, האם הפוליטיקאים הישראלים שבויים בידי המונופולים? האם השאלה הזאת ברורה?
ברור. לא, זה ברור.
התשובה?
הכסף תמיד משפיע על הפוליטיקה, אנחנו יודעים את זה, הרי זה לא רק אצלנו, זה בכל מקום.
וזה דופק את האזרח.
וזה דופק את האזרח עם מחירים יותר גבוהים. אגב, תסתכל, חבר שלי עכשיו הלך לקנות, רוצה קונה פורש 9-11. זה פורש המדהימה, בת 5.
לא 9-11 של ניו יורק.
לא. 9-11 זה מכונית פורש.
קררה, קררה, פורש קררה.
כן, מדהימה, לא חשוב. הוא מסתכל על מחירים פה בארץ, אני אומר לו, אתה יודע, מעניין, בוא נראה כמה זה עולה בארצות הברית. זה עולה פי 3 פה מארצות הברית. עכשיו, איך זה יכול להיות?
אבל אם תביא אותה, אם תקנה אותה משם, תביא אותה לפה, המס שתשלם,
תגיע בדיוק לאותו מחיר פה.
זה פחות או יותר, אף על פי שיש אנשים שעושים את זה יבוא אישי וכזה. בכל מקרה, מה שזה אומר, שגם מדיניות הסחר הבינלאומי גרועה, היא גם מעלה לנו את המחירים. תורידו את המכסים, חברים.
אז רגע,
אבל רגע, שמעת... תקבל את התקנים של אירופאים, תקבל את התקנים האמריקאים.
שמעת על הבשורה האחרונה של שר האוצר?
שהיא?
הרפורמה שאומרת שהמס עד 150 דולר לא יהיה מס על כל הזמנה של מוצרים מחול.
עוד פעם, עיוותים. אנחנו לא יכולים לקחת ולעוות את המדיניות שלנו בנקודות מסוימים.
זה אקמול למשהו הרבה יותר גדול.
אבל זה טוב, אגב, כל דבר שמוריד את המס אני בעד. בוא נתחיל עם זה, אוקיי? אני בריטניאני, אני ליברלי, אני בן אדם שרוצה מיסים נמוכים. Across the board, בכל המקומות. גם מיסים על עבודה.
נפתלי דיבר על רכבים. ואני אקח חברה מאוד מאוד גדולה, אפל. עם כל הטלפונים שהם הביאו. היום יש יבוא מקביל של אפל.
נכון.
איך אלה הצליחו ואלה לא? כאילו, מה עשו פה ביבוא מקביל שהצליח להכניס להם, להביא את היבוא המקביל? מה השתנה?
הרבה פעמים יש תקנים, זה תלוי על המוצרים, והתקן זה מין סוג של מכס. זה מין סוג של...
אל תחשוב שהיבוא המקביל הזה מוריד את המחיר של האפל.
מוריד בקצת.
כמעט ולא, כמעט ולא, באילת. אז אין בעיה, אז אנחנו...
אני קונה מחר באילת.
אתה רוצה שאני אקנה לך משהו?
אני קונה מחר באילת.
אני באילת, בעוד...
גם הבת שלי, מחר.
אוקיי.
אתה רוצה, אז אני אסדך.
אבל בכל מקרה, גם הצרכן הפשוט, גם המצביע.
אתה רוצה אופניים באילת?
איזה, מה יש לך, חשמלית? משהו טוב?
תגיד לי משהו.
אני כבר צריך, אני בגילי צריך את האופניים החשמליות, שיעזרו לי לפדל.
לא, אבל באמת, בסופו של דבר,
אגב, תנסה להכניס אופניים חשמליות לארץ. סתם, באת לטיול משוויץ ואתה רוצה לעשות טיולים בישראל ולחזור
אתה
לשוויץ.
אתה לא יכול להכניס חביתה לפה.
אתה מבין?
הכל נשלט בצורה הרמטית.
יפה.
על ידי מונופולים.
יפה.
אם אנחנו לא נשבור את המונופולים האלה, יוקר המחיה ימשיך. וגם ה-150 דולר על הפטור ממס, זה...
כלום.
אבל אני מבין שזה אותו דבר המונופול של הרדיו.
איזה רדיו?
כל התחנות רדיו, התדר.
רדיו סול?
לא, התדר.
לא, רדיו סול זה המתחרה החדש. זה המתחרים שאנחנו רוצים שיקרסו.
תחנות תדר, תראה לי פוליטיקאי, שייצא נגד תחנת רדיו. הם יקברו אותו.
או צהל עכשיו. לאיזה מדינה חופשית, ליברלית, כן, עם כלכלה חופשית, יש תחנת רדיו של הצבא?
של הצבא.
זה משהו לא הגיוני, כאילו.
נכון, זה משהו לא הגיוני, אבל... על זה אנחנו נדבר.
אבל אנחנו, זה המתנות
שלנו. על זה אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת.
אנחנו באנו בהיסטוריה שלנו, אנחנו באנו מהסוציאליזם. אתה יודע, בן גוריון היה סוציאליסט. הוא רצה המדינה הסוציאליסטית.
אוקיי, אז עכשיו השאלה האחרונה
היא... האחרונה, יש לך דקה.
בין קפיטליזם חזירי לסוציאליזם, תראה את ממדני בניו יורק. מועמד מוסלמי שנבחר בגלל הקפיטליזם החזירי ויוקר המחיה של האמריקאים.
אני טוען ההפך. הוא נבחר כי המדיניות הסוציאליסטית גורמת לעיוותים יותר גדולים בין המעמד הנמוך והגבוה, וזה הפוליטיקאי החכם מאשים את הקפיטליזם. אבל זה לא הקפיטליזם השם, ההפך. אנחנו יודעים פעם אחרי פעם בהיסטוריה, בהוכחות האמפיריות, כן? תסתכל על סינגפור, תסתכל איזה מדינה מדהימה, תסתכל, לא צריכים ללכת רחוק, תסתכל על צ'כיה, תסתכל על הונגריה, תסתכל על פול... יש לנו מדינות שיודעות לנהל תקציבים, אוקיי? אנחנו לא.
אוקיי.
טוב, אין להם את המדיניות של שמור לי ואשמור לך.
זהו. אבל תשמע...
זה נקרא שחיתות, אגב. קוראים לזה שחיתות, ואנחנו יודעים ששחיתות מורידה... גם מורידה את היעילות.
אנחנו רוצים לקבוע איתך דייט נוסף. יש איזה מאץ' בדבר הזה. איך זה נקרא הדבר הזה של האפליקציה של ההיכרויות?
טינדר.
טינדר. אז העברנו ימינה, שוקי ואני. זאת אומרת שאנחנו רוצים המשכיות איתך.
בכיף.
זהו, אז תודה רבה.
תודה לכם.
לך על הרעיון הזה.
מה, לא אמרנו שעה, חצי שעה טסה.
מה זה? זה לא להאמין.
אמבר כבר מרים דגל אדום.
לא להאמין. זהו, אז על רקע השיר הזה של איזו מדינה, אני עד כאן תוכניתנו. תודה לשותפי למשדר שוקי אברהם.
תודה לך נפתלי.
לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר, לך אילן אלון מאוניברסיטת אריאל, לכם צופות וצופים יקרים. תודה שצפיתם בנו, להתראות בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. לילה טוב.
בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים. גם על החלב תוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה דורשת, כסף מבקשת. איזו מדינה, איזו מדינה.